אני אומר בוקר טוב לסם רקובר, הוא פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, הוא מומחה במקר וזיהוי פרצופים ופילוסופיה של המדע. המותחן מוקד מה שיש לעלות על הוא הרומן העשירי שלו. בוקר טוב סם.
בוקר טוב לך זוהר ולמאזינים כמובן.
פרצופים.
זה אדם שהקדיש את הקריירה שלו האקדמית במחקר לתפיסת פרצופים. אני אסביר כאן בכמה מילים מה המשמעות של הדבר הזה. אני אתן דוגמה. אני חושב שזה לא אתאה והמאזינים מיד יבינו שאם כל המערכת החברתית שלנו מבוססת על העובדה שאנחנו מזהים ומכירים פרצופים שפגשנו בעבר מיידית. תאר לך שזה לא, אז אנחנו היינו חוזרים הביתה ופתאום מישהו פותח את הדלת ואתה לא יודע, אתה לא מזהה, אתה לא מכיר, זה האם זה אשתך, זה הילדים שלך, זה לא הכל. החברתית שלנו הייתה מתמוטטת. דהיינו, יש לנו איזשהו מנגנון פנימי במוח שהוא מולד וכנראה התפתח דרך האבולוציה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שבה אנחנו מזהים ומכירים פרצופים במהירות גדולה. המחקר בתפיסת והיכר פרצופים עוסק בשאלה איזה מנגנון יש לנו, מהו המנגנון, איך מתארים אותו, איך הוא עובד ואיפה הוא נמצא ואיך הוא מתפקד בתוך המערכת הנוירופיזיולוגית שלנו במוח. דרך אגב, יש מחלה כזאת שנקראת פרוסופגנוזיה, שהיא נובעת לפעמים מאיזושהי פגיעה באזור מסוים במוח כתוצאה ממכה חזקה בראש, שטף דם וכן הלאה, שבו האדם מגיע למצב שהוא אפילו לא מזהה את עצמו. הוא יכול לזהות חפצים אחרים, הוא יכול לזהות את הבית שלו, את הכלב שלו, את החתול שלו. הוא מצליח לזהות אנשים על ידי זה שהוא מזהה את הקול שלהם, את הדרך שבה הם הולכים, לבושים וכיוצא באלו הדברים, אבל הוא לא מצליח לזהות אפילו את הפרצוף של עצמו במקרים מאוד חמורים. מעין בדיחה שמספרים על פרוסופגנוזיה זה שאדם שסבל מהמחלה הזאת יושב בבר וכל הזמן הוא מוטרד מבן אדם שמסתכל עליו ובוהה בו, ובסוף הוא לא יכול לסבול את זה והוא אומר לברטנדר, תשמע, לא נעים לי, אבל יש פה בן אדם אחד שהוא יושב בצד השני של הדלפק והוא כל הזמן מסתכל עליי ולא מוריד את העיניים. אז הבר טנדר מסתכל עליו ואומר לו, אדוני, אין פה אף אחד, אתה מסתכל בראי. אז זה המצב הזה.
בספרך? בישראל, אתה נותן לקוראים לפתור את התעלומה.
נכון.
מה הסיפור של הספר?
היו לספר הזה שני, איך הייתי קורא לזה, מוטיבציות שעוררו אותי לכתוב את הרומן הזה בצורה הזאת, ולא לתת לו פתרון כפי שאמרת נכון. הנקודה הראשונה זה שקראתי הרבה ספרים, הרבה ספרי מתח, בלשים וכן הלאה, ואתה מתבונן בטלוויזיה ויש שם סדרות בלי סוף של סדרות של מתח ושל בלשים ואקשן מה שנקרא, ואחרי שאתה יושב וקורא את הרומן או מסתכל במחזה או בסדרה הזאת שמופיעה מול הטלוויזיה עם כל ההרפתקאות והכל, מגיע הסיום שבו הבלש החכם או איש המשטרה החכם מודיע לך, ואומר, the butler did it. ונוצרת אצלך איזו תחושה של אכזבה, ואיזושהי דיסוננס בין כל המהומה שהלכה מסביב לעניין הזה, והפתרון הדי טיפשי לפעמים, והדי טריוויאלי, שעליו בעצם מבוסס כל העסק. אז אני התאכזבתי מהדברים האלה, ואמרתי, מה יקרה אם אני אנסה לכתוב רומן שבו אני אפזר מספיק רמזים לקורא, שהוא יוכל לעלות השערות ולהציע את הפתרונות שלו, אבל מבלי שאני אתן בסוף את הפתרון. דבר נוסף שחשבתי עליו, זה שלא תמיד אנחנו בעצם, הייתי אומר, מעוניינים, או זה טוב, או זה יעיל, שאנחנו יודעים את האמת. לא תמיד האמת, עם כל הרעיון הזה של רדיפת הצדק, לא תמיד האמת היא הדבר שעוזר לנו להעביר את החיים. לעמיתו של דבר, אם אנחנו חושבים על זה, קוראים לזה שקרים לבנים, אנחנו משקרים שקרים לבנים כדי שאפשר יהיה להמשיך עם החיים. אנחנו לא מספרים את כל האמת לילדים שלנו, למשל, כשהם שואלים אותנו שאלות מביכות, כל מי יודע את זה. אנחנו לא אומרים בחברה דעתנו המלאה על כל מיני הנוכחים, האנשים, מקרים לך בן אדם, ואתה בעצם חושב שהבן אדם הזה הוא טיפש גמור, מכון, את זה. אתה אומר את הדברים המקובלים, הנחמדים, שאפשר יהיה להעביר את החיים איתם. ואני חשבתי שגם ברומן הזה, בסופו של דבר, יכול מאוד להיות שלזוג הגיבורים, באחרית דבר, אני רומז על זה, מן הראוי שהאמת לא תצא לאור, כי ככה הם יוכלו להעביר את החיים שלהם המשותפים הרבה הרבה יותר טוב.
סיפרת לי.
סליחה?
כן, אני איתך.
זה אלו היו הרעיונות הראשונים, ותוך כדי שאני כתבתי על זה, נזכרתי גם בכל מיני מאורעות לא נעימים שקורים לך בחיים, או שאתה עד להם, זה יותר נכון לומר, ואתה בעצם מנסה להשכיח אותם. אני חושב שכל אחד שהיה בצבא,
אפשר לקרוא לזה זיכרונות.
כן, זיכרונות, אתה היית בצבא, קראו לך כל מיני דברים בצבא שהיית. אני למשל ישבתי פעמיים במחבוש מסירוב פקודה ומהתחצפות למפקד, הייתי שובב די גדול. ואני נזכרתי באותו זמן שאני הייתי בכיתה, הייתי אני חושב כיתה ב' או משהו כזה, ולבית הספר הופיע ילד חדש, מלך לכיתה ב' אני חושב, באמת ילד יפהפה, מאוד חכם, מאוד מיוחד, וכל הילדים והילדות ממש הוקסמו ממנו. ויום אחד אני חושב שבאתי וראיתי שכולם יושבים ביחד, והוא עמד והוא דיבר, אני חושב שהוא שיחק בפניהם, הוא עשה משהו מהסוג הזה, ואז הופיעו כמה ילדים, שניים שלושה ילדים מהכיתות המבוגרות יותר, וניגשו אליו מאחורנית, בעודו מדבר וכן הלאה, והתרח, הורידו לו את המכנסיים ואת התחתונים, והוא נשאר רום, והמחזה היה נורא, מביך, ומצד שני עבור אותו הילד היה מאוד 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 לא נעים. אני חושב שהוא אפילו בכה כעבור כמה זמן, הוא אפילו עמד שם כל כך בהלם שהוא לא טרח להרים את ה...
זה מה שנקרא, שהילד היה שמח אם אפשר היה לבחוק אותה מהזיכרון שלו.
נכון, בדיוק הנקודה הזאת, ותהיתי בליבי מה קרה לבן אדם הזה. אני לא יודע מה קרה לו, אבל חשבתי בליבי שזה אולי יכול היה להיות איזשהו פצע נפשי גדול בחיים שלו. אני לא יודע איך זה השפיע עליו, ותוך כך שכתבתי על זה, חשבתי על זה, סליחה, התחלתי לכתוב את הרומן, והדברים התגלגלו לאיזשהו צורה שבה התחרה הגיבור שעליו חשבתי, עם היריב שלו, שהוא היה בן של פושע או אחד מהמאפיה הרוסית. אני עברתי את כל התקופה שבה אני חשבתי עליה בימי ילדותי, אני הייתי אז רמת גני, רמת יצחקי, העברתי את זה לצפון, אחרי חיפה בצפון, לאיזושהי עיירה, ושם אני כתבתי את כל הסיפור, שהוא נסוב ובנוי על האלמנטים האלה שאני תיארתי בפניך ובפני המאזינים.
המוקד סירי שלך, סיפרת לי שיש עוד שניים בדרך, במהותו. אני מודה שהיית איתנו היום, ונשמח כמובן לארח אותך עם הספר הבא.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה למאזינים.
ומה שאפשר לציין, שכל ספר יש לו מהות אחרת וסגנון אחר משלך.
זה נכון. אני יכול אולי להגיד שתי מילים?
כן.
אוקיי, לאמיתו של דבר, כתבתי רומן אחד שנקרא שליחה, שהוא בסוגה של מדע בדיוני, שבו אני מתמודד עם השאלה שכולם מתחילים לחשוב עליה, האם מחשבים או רובוטים משוכללים בסופו של דבר יהפכו לבני אנוש, זאת אומרת יהיה להם תחושה, תהיה להם מה שאנחנו קוראים הכרתיות או consciousness, והרומן הזה נסוב על השאלה הזאת, ומה שקרה שם זה שאני בניתי רובוטית כל כך נחמדה וכל כך יפה, שבסוף לא היה לי הלב לא לתת לה את התחושה של להתאהב באיזשהו גבר שעניין אותה מבחינה אינטלקטואלית, למרות שאני חושב שהמחשבים הם סך הכל מכונות, ולדעתי, זאת דעתי האישית, אני לא יכול להוכיח אותה, אין שום אפשרות להוכיח שמה שאני אומר זה נכון או לא נכון, אבל אני באופן אינטואיטיבי חושב ורוצה להרגיע את את המאזינים, אין שום סיכוי שמחשבים המשוכללים ביותר יהפכו יום אחד לבעלי יכולת עם consciousness, הכרתיות כמו בני אנוש. אין שום סיכוי לזה.
איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה.
ביי.